אנחנו נתחיל ללמוד היום שיחה של הרבי, שיחה שהרבי אומר על פרשת שמות, שכמו שנמצא כאן בדף שלפנינו, היא נמצאת, המקור של השיחה בליקוטי שיחות חלק למדבר. השיחה הזאת, מפאת חשיבותה המאוד מאוד גדולה, יש בה את אחד מהיסודות היותר עמוקים, אולי אחד החידושים היותר גדולים של הרבי, בכל האופן של להתמודד עם הגלות, עם המצוקות, מה צריכים לעשות כדי שיהיה לנו טוב, נראה ונגלה. אז את השיחה הזאת אנחנו נשתדל ללמוד בפנים, שבוע ובעזרת השם גם שבוע הבא כנראה, ובייחוד כדי שיהיה אפשרות אחר כך כל אחד לקחת את השיחה הזאת ולשנן אותה ולחיות אותה, כי עם השיחה הזאת באמת כשחיים אותה עוברים את המצוקות של העולם הזה באופן אחר לגמרי. אז לכן אנחנו נקפיד את השיחה הזאת דווקא ללמוד מתוך הכתב. אז אני קורא, מתחיל לקרוא את הדברים לפנים. ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא איש מצרי מכה, איש עברי מאחיו. ויך את המצרי, ויצא ביום השני בגומר, ואז הוא רואה שני אחים עברים רבים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר אותו רשע, להרגני אתה אומר? כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה ויבקש להרוג את משה ויברח משה. הפסוקים האלה, שמיד נראה את השאלות של הרבי על הפסוקים, את השאלה ומה שהרבי כאן יסביר, אבל בכלל אנחנו צריכים לדעת שהסיפור על משה רבנו, כמו שמסביר האדמו"ר הזקן בספר התניא, בפרק מ"ב, משה רבנו הוא הדעת של כללות ישראל. מהם, ממשה רבנו, עם ישראל יונקים את כוח הדעת שלהם. וגם הדעת הפרטית, החיות הפרטית של דעת שבכל יהודי יונקים, כל יהודי יונק עם משה רבנו. כל הגלות וכל מצוקי הגלות וכל הבעיות קשורות מחוסר דעת אמיתית. כשיש דעה אמיתית, יוצאים מהגלות. לכן כשהנביא מתאר לנו את העולם של הגאולה, מה יהיה בזמן הגאולה שממילא יהיה עולם של שלמות? ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. הארץ תתמלא דעת השם בכל העולם, ומילא יש את ההתחלה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כל המריבות, כל הרעות, הכל יעלה מן העולם. גר זאב עם כבש ונמר עם די ירבץ, כל אותה שלמות קשורה עם כי מלא הארץ דעה את השם כמים לעד לחסים. לכן עיקר הגאולה קשורה עם תודעה נכונה אמיתית, לכן הרמב"ם מסיים את זה, שבזמן הגאולה לא יהיה עסק העולם אלא לדעת את השם בלבד. מאיפה עם ישראל מקבלים את הדעת האמיתית? ממשה רבנו. משה רבנו הוא מקור הדעת של עם ישראל, כמו שאמרנו, כמו שמביא אדמו"ר הזקן בספר התניא בפרק מ"ב. ממילא גם הגאולה הפרטית של האדם וההתמודדות שלו עם העולם קשורה עם סוד הדעת שבתוכו. מלא הסיפור על משה רבנו, האופן שהוא נוהג, הוא בעצם גם באופן פנימי האופן שאתה צריך לנהוג בהתמודדות עם אותם מצוקות ובעיות של הגלות. ופה אנחנו רואים אצל משה רבנו כשהוא גודל, הוא רואה את אותו חוסר צדק, את אותו שיעבוד, את אותו איש מצרי ש מכה איש עברי מאחיו בחוסר צדק מוחלט, הוא לא משלים עם זה, הוא לא מקבל את זה, הוא נאבק מול זה, הוא מכה. הוא עושה את שלו להגן. ככה גם האדם, כל אחד בתוכו, צריך למצוא את אותו מקום פנימי שלא משלים עם הגלות, לא משלים עם הקליפה ומכה. כמובן הקליפה שבתוכנו, שמשעבט אותך, רודה בך בפרך, לא נותן לך לבטא את מה שאתה צריך לעשות. ודאי שההתחלה של הגאולה הזאת היא השלמה והמאבק מול זה. גם עם אותה ביקורת על אותה קליפה, כמו שהוא מבקר אחר כך את שני העברים שרבים. אבל בכל אופן הסיפור הזה בכללותו מבטא, כל הסיפור של משה רבנו, זה אותו ניצוץ אלוקות שבתוכנו, אותו דעת אלוקית שבתוכנו, שאיתה היהודי צריך להגיע לגאולתו הפרטית, מלא גם בכוח זה לגאולה הכללית. עכשיו זה כללות הקדמה לכללות הנושא כאן שהרבי כאן עוסק. אבל מה מסופר פה בתוך הפסוקים עצמם כפשוטם? אז משה רבנו מכה את המצרי, אחרי זה הוא מבקר את הרשע היהודי, ואז הרשע אומר לו, להרגני אתה אומר? משה רבנו מפחד, ויירא משה, ויאמר, אכן נודע הדבר. מה רשי מסביר על הסיפור הזה? מביא לנו הרבי כך, ובפירוש רשי, על ויירא משה, כתב כפשוטו. זאת אומרת, מה כפשוטו? ממה משה פחד? ממה שהולך לקרות. עוד מעט, הדבר נודע, עוד מעט פרו, יפגע בו יערו, כמו שקרה המשך הסיפור, מזה הוא פחד. ומדרשו, המדרש, שרשי מביא אותו, מסביר סיבה אחרת לפחד של משה. ומדרשו, דאג לו על שראה בישראל רשעים, דלתורים, מספרי לשון הרע, אמר, מעתה שמה אינם ראויים להיגאל. רשי מביא את המדרש, שהמדרש אומר שהפחד של משה היה לא מזה שיפגעו בו, אלא הוא פחד, הנה, עם ישראל, אם הם כזה מצב, הם לא ראויים להיגאל. ומה הבעיה שלהם? אם הם מדברים לשון הרע אחד על השני, אם הם מסוגלים להלשין, הם לא מאוחדים, הם לא עם אחד, כמו שהרבי מסביר בשיחה ארוכה, מה הייתה הבעיה בלשון הרע. שאם הם מדברים לשון הרע על השני, אז בעצם הם אומרים שהם לא עם. כי קבוצה, עם, לא פוגעים אחד בשני. נאבקים מי שמחוץ אליך, אבל לא נאבקים אחד מן השני. אז אם הם מדברים לשון הרע אחד על השני, סימן שהם לא מאוחדים, סימן שהם לא אב, אז בטח מזה הם לא ראויים להיגאל. זה הפירוש השני כמדרשו, שהרבי מביא על הסיבה מדוע משה רבנו מפחד. שואל הרבי את השאלה שהיא תביא לנו כמפתח לכל הדיון כאן. ויש להיין. מה הטעם שלא הסתפק רשי בפירוש הכתוב כפשוטו, שירא לנפשו, כיוון שנודע ונתפרסם הדבר, שהרג את המצרי, והביא גם את פירוש המדרש, דאג שמה אינם רואים להיגאל, שאין לו רמז בקרא. שואל הרבי כאן שאלה, כשרשי מביא פירוש של מדרש, חסר לו משהו בפשט, שהוא מבין שאם הפשט הזה לא רק בפירוש הפשוט, רשי תמיד השיטה שלו שהוא מסביר את פשוטו של מקרא. ואם הוא מביא מדרש, זה לא סתם. כי משהו בפשט לא מיושב, שאי אפשר לפתור את בעיית הפשט בלי המדרש. שואל כאן הרבי, מה היה חסר לרשי בפירוש כפשוטו? והירא משה, אכן הודע הדבר, שהנה, עוד מעט הולכים להזיק לו, כי הדבר נודע. מה החסר? למה הוא הכניס שהוא פחד, דבר שאפילו אין לו רמז בפסוק, שהוא פחד מזה שהם לא ראויים להיגאל. ממשיך רבי אומר הלאה, ובפרט, רבי ימשיך ומעמיק את השאלה, ובפרט שלפי פירוש זה, וירא משה, צריכים להוציא גם את המשך הכתוב, אכן נודע הדבר, מידי פשוטו. אומר הרבי, כשמדברים על המדרש, אז גם לא מסדר את הפסוק בהמשך. כי אם הפירוש הוא כפשוטו, שהוא מפחד מזה שמה, שהוא הרג את המצרים ועכשיו ילשינו עליו, אז מה זה אכן נודע הדבר? אכן נודע מה שעשיתי. אבל אם הפירוש שעכשיו הוא אומר שהוא ירא שהם לא רואים להיגאל, אז מה נודע? נודע סיבת השיעבוד, שזה שוב, זה גם זה לא הפשט, גם ההמשך של הפסוק, זה לגמרי לא הפשט, זה מה שאומר פה הרבי. שמוצאים את זה פשוטו, שמה זה פשוטו? שקרה להריגת המצרי, והוא הטעם לילתו של משה, ולפרשו בעניין אחר, שלכן גם מביא רש"י, לאחרי הפירוש כמשמעו, גם בפירוש המדרש, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל נהיים נרדים בעבודת פרך. עכשיו באמת השאלה היא שאלה קשה, מה הרש"י מחפש בפירוש לא כפשוטו פה, ולמה הוא לא מסתפק בפירוש כפשוטו? מתרץ הרבי ואומר כך, ויש לומר הביאור בזה בפשטות. מה בעצם הסיבה? מה קשה לרש"י שהוא מוציא את הפירוש מפשוטו? שכוונת רש"י היא ליישב קושי כללי בכתוב הזה. יש בכל אופן משהו קשה בפסוק, וירא משה וכו', שבלי המדרש אי אפשר להסביר אותו. מה קשה? קשה, אומר הרבי, למי נפקא מינה פרט זה של הסיפור שוירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. הרי יראה זו לא גרמה לו לשום מעשה. שהרי לא ברח משה אל מדיין, אלא אחרי ששמע פרו על כך, הוא ביקש לאורגו. מה הרבי כאן אומר? הרבי אומר כך. כתוב, הפסוק אומר כך. וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. הוא מפחד. מה הוא עושה עם הפחד שלו? כלום. מפחד. אחרי זה כתוב במשך הפסוק. וישמע משה, וישמע פרו. פרו שומע. כנראה זה לא היה מיד. לקח איזה זמן. עד שהלשינו, עד שסיפרו. ואז הגיע פרו שומע, ואז ויבקש את משה, ויבקש לראות משה, זאת משה רבנו שומע שמתחילים לחפש אותו כדי להרוג אותו, אז ויברח משה, אז משה בורח. אומר הרבי, אז כל הפחד הוא לא רלוונטי, למה משנה פה הפחד? בשביל מה אתה צריך לכתוב שמשה מפחד, הרי הוא לא עשה כלום מהפחד שלו. אז היה צריך לכתוב, ויאמר אכן נודע הדבר. הוא נודע, משה רבנו שמע שנודע הדבר. אחר כך, וישמע פרו, ויבקש להרוג את משה, ומשה בורח. בשביל מה צריך לספר לו, למה זה מועד הפחד של משה? הרי התורה לא מספרת סתם. סתם צריך לספר לך שמשה פחד, מה זה בא ללמד אותנו? מה העניין הזה של הפחד של משה? זה עכשיו, לרש"י זה קשה. אומר הרבי, לרש"י זה קשה, למה התורה מציינת את הפחד של משה? ולכן הוא מוצא לזה הסבר פנימי, שזה בעצם התורה צריכה לספר, ממה הוא פחד? ממה הוא פחד? שהם לא ראויים להיגאל, כי הפירוש כפשוטו לכאורה מיותר, מה בשביל מה תספר על הפחד של משה? בוא נראה את ההמשך כאן. אומר הרבי, ואין להקשות כן על כל סיפור משה ודתן ואבירם, שאב לכתוב לספר רק וישמע פושה על דבר הריגת המצרי, ויברח משה. וכל אודות הסיפור, אודות שני אנשים עברים ניצים, שאמרו למשה, מי שמחה להרגני ולמה לי, למה לי? אומר הרבי, טוב, בוא תשאל את השאלה הזאת, גם על המשך הסיפור. מה צריכים לספר שמשה למחרת פגש את דתן ואבירם, שזה שני העברים הניצים, ואמר לרשע למה אתה קרא ערך וכו'. כל זה גם מיותר. היה צריך להיות כתוב, אם אנחנו כבר מחפשים קיצורי דרך, אז היה צריך לכתוב שמשה הורג את המצרי, אחרי זה וישמע פרו, ויבקש הרגע שמשה בורח. למה צריך לספר גם את הסיפור הזה באמצע? אומר רבי, זה לא קושיה. למה זה לא קושיה? שיש לומר שזה מובן על פי פירוש רש"י על וישמע משה. הרי הם הלשינו עליו. זאת אומרת, זה לא סתם שמשה פרו שמע. מי סיפר? מצרים אחרים לא ראו. מי ראה? האחים העברים ראו, והם הלכו להלשין לפרו. אז לכן סיפר, ונמצא שבזה מספר הכתוב כיצד הגיע השמועה לפרו. אבל אין זה מתרץ, מה היא סיפר הכתוב? הדבר יראתו של משה. אבל בכל אופן, הפחד, לספר שמשה עבר חוויה של פחד, אחרי שהוא אומר, אכן נודע הדבר, שעובר פחד, בלי שאין איזה שום השלכה מעשית לפחד הזה, אז מה זה מספר לנו? פחד, לא פחד, למה זה נועד? זה השאלה פה של הרב. ולכן, כיוון שיש כאן שאלה, אומר הרבי, למה התורה מספרת למה משה מפחד? לכן מביא רשי את פירוש המדרש, שיראתו זו של משה, הרי דהגה שמה הם רואים, הם רואים להיגאל. אז זה הפירוש, זה בעצם הרבי כאן מסביר, מה הרבי הסביר עד עכשיו? הסביר לנו בעצם למה רשי לא מסתפק בפירוש כפשוטו, למרות שהוא אוהב דווקא את הפירוש כפשוטו כמובן. למה מכניס כאן מדרש? כי משהו בפשט עדיין לא מיושב עד הסוף. הפרט הזה והיראה משה עדיין לא מובן. למה? ולכן רשי הביא לנו את המדרש. ממשיך רבי אומר הלאה. והנה, כיוון שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, ובפרט בנידון דידן, שלא זו בלבד שלא הסתפק רשי בפירוש המדרש, אלא עוד מקדים כפשוטו לפני מדרשו, על כוחך צריך לומר שגם לפי הפירוש הפשוט ובהירה משה, שהיר ירא לנפשו מפני שנודע הדבר שהרג את המצרים, יש ביאור וטעם על כל פנים, על דבר, על דרך הדרוש, לכך שעניין זה נאמר בכתוב. אבי אחרי שהוא הסביר לנו את המדרש, הוא חוזר אל הפשט. אומר אבי ככה, אז בוא נחזור לפשט. הפשט שמשה רבנו מפחד, לפי הפשט, ממה שעומד לקרות כאן. הרי הוא לא עושה כלום. הוא לא עשה שום דבר. למה זה רלוונטי? בשביל מה זה נועד? לפי הפשט. את המדרש הזמנו. אבל לפי הפשט, למה התורה מציינת את החלק הזה שוירא משה? אלא אנחנו חייבים להגיד, אומר הרבי, שגם לפי הפשט, יש מה שהתורה רוצה ללמד אותנו מהפחד של משה. זה לא סתם לספר שמשה פחד, והתורה רוצה ללמד אותנו משהו. מה היא רצה ללמד אותנו? אז על פי מה נועד ללמד אותנו הפחד של משה, על זה בנויה השיחה כאן. ובאמת, מה תהיה התשובה? אני אגיד כאן את הסוף, רק כדי שנוכל להחזיק ראש כאן, את הסוף שנראה בהמשך. הסוף, שהרבי כאן יסביר, שהפחד שהתורה מציינת, הוא בעצם הסיבה האמיתית שוישמע פרעה ויבקש להרוג את משה. מה זאת אומרת? משה עשה את המעשה שלו. אם הוא לא היה מפחד, פרעה לא היה שומע. לא היו מלשינים עליו. ואפילו היו מלשינים עליו, זה היה לא מתקבל. וזה היה עובר חלק. ומשה היה נשאר במצרים. והיה ממשיך את העבודה שלו להועיל לעם ישראל מתוך מצרים. הכל היה בסדר. באה התורה ומציינת לנו איך הסתבכו העניינים שמשה רבנו צעיר כאן, רק גדל עכשיו, מושיעם של ישראל נמצא פה במצרים, והוא מאלץ לברוח לעשרות שנים, לא להיות במצרים, להיות בגלות במדיין, ורק לחזור אחרי עשרות שנים שוב לבצע את תפקידו. הרי תפקידו התחיל מאז שהוא ויגדל משה ויצא אל אחיו. זה תפקיד של מושיעם של ישראל. למה היה צריך לברוח ולהסתלק מהם? אומר הרבי, כל ההסתבכות והצורך של משה לברוח, זה מה שהתורה מגלה לנו כאן, זה בגלל שהוא פחד. אם הוא היה עושה את המעשה שלו, ואחרי שהוא היה עושה את המעשה שלו, שהוא היה מעשה נכון וראוי ואמיתי, הוא לא היה פוחד מהתוצאות של המעשה, לא היה פוחד. אז הכל היה מסתבך, הכל היה הולך חלק. הפחד שלו, לכן התורה מציינת את הפחד, הפחד שלו גרם לדבר. והרבי יציין פה בסוף השיחה, שזה לא רק היה פחד בלב. זה פחד שמשה ביטא אותו בדיבור. ויאמר, אכן נודע הדבר. הוא אמר את זה בפה, הוא אמר את זה. זאת אומרת, הוא ביטא את הפחד שלו גם בדיבור. לכן, לא רק הרגש בלב, גם דיבור סיבך לו את העניינים. אז זה הסוד הגדול שכאן הרבי הולך להסביר לנו, שמה שגרם את ההסתבכות זה בעצם הפחד. הפחד גרם את אותה הסתבכות ואת אותו צריך לברוח. עכשיו, הרעיון הזה, שהפחד הוא מקור תוצאת המציאות, זאת אומרת שכאילו יש לנו עכשיו שני סרטים. משה מפחד, בגלל זה שומע פרעה ורוצה להרוג אותו. משה לא מפחד, סרט שלא היה בפועל, אבל סרט שהרבי מלמד אותנו איך היה ראוי להיות. אם משה לא היה מפחד, אז כל התהליך היה אחרת. אולי היה צריך להסתלק מהבמה כרגע. הכל היה ממשיך בצורה חלקה. אז לכן התורה ציינה לנו את סיבת ההסתבכות. זה החידוש כאן. למה התורה? זה לא משפט מיותר ששואלים מה משמעותו, בשביל מה. הרי אפשר להסתדר בלעדם. הוא משפט מאוד מהותי, ויירא משה. כי הוירא משה גרם לכל התהליך שבהמשך. זה שורש הרעיון כאן. אבל פה אנחנו בעצם נכנסים לנושא העיקרי של השיחה. בעצם, לפי ההסבר הזה, שאנחנו נראה אותו בסוף, או לפי הדיון כאן שהרבי רוצה לדון כאן, האם הפחד של משה הוא היה נכון או לא נכון? וזה, ואם נגיד שהוא לא נכון, זאת אומרת, ככה יוצא מהרעיון שאנחנו רוצים להסביר, אבל רבי ינתח, האם הוא באמת נכון או לא נכון, מה מוכיח לנו שהוא לא נכון, צריך הוכחות לזה, ובתוך אם נבין שהוא לא נכון, אז נוכל גם להבין איך בעצם ראוי לפעול לא מתוך מקום של פחדים. זה עיקר השיחה כאן, איך פועלים מתוך מקום של ביטחון ללא פחד, ומה ההיגיון הפנימי שעומד מאחרי המקום של הביטחון, ומה יהיה התוצאות של לפעול מתוך המקום הזה. אבל בואו נלך פה לפי הסדר, לאט לאט, כמו שהרבי בונה לנו את זה פה בתוך השיחה. אז קודם כל הרבי מתחיל להקדים לנו את כל הנושא הזה, האם משה היה בסדר בפחד שלו. מביא הרבי ככה, ויש להקדים לדברי המדרש על הפסוק, וירא יעקב מאוד וייצר לו. יעקב אבינו הולך לקראת המפגש עם עשיו, מספרים לו שעשיו הולך לקראתו עם 400 איש, הוא נכנס לפחד. וירא יעקב, ונהיה לו מצרצר, וייצר לו, נהיה לו קשה. הרגיש שהוא נמצא בצרה, זה לא היה פשוט לו. רבי פנחס, בשם רבי ראובן, אומר כך, שני בני אדם, יבטיחם הקדוש ברוך הוא ונתייראו. הבחור שבאבות, הבחור זה הנבחר שבאבות, והבחור שבנביאים, הכי נבחר שבנבראים, בנביאים. מי זה הבחור שבאבות? מי זה האב הכי נבחר? הבחור שבאבות זה יעקב. כי יעקב הוא בחיר האבות, יותר מאשר אברהם ויצחק, הוא האב היותר מושלם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש הוא הבטיח לו, אני איתך, אני אשמור אותך. בסוף נתיירה. ולמרות כל זה, הוא נכנס לפחד, שנאמר וירא יעקב. הבחור שבנביאים זה משה. אמר לו הקדוש הוא, כי יהיה עמך. ולבסוף נתיירה. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. אינו אומר אל תירא, אלא למי שנתיירה. אמנם, היראה של משה כאן, מי שיסתכל בפסוקים, זה לא יראה שמסופרת עכשיו. זה יראה עתידה, שמשה יתיירה מאוג במלחמה. שהקדוש אמר לו, אל תירא אותו. אבל המדרש, כאן הרבי בניתוח של המדרש, הוא בעצם אומר, יש אצל משה משהו, כמו אצל יעקב אבינו, שלמרות שמבטיחים לו, הוא מפחד. יש לו איזה פחד, שלמרות שמובטח לו שיהיה בסדר, הוא מפחד. עכשיו, מהמדרש הזה אנחנו עדיין לא יודעים ממש, האם המדרש מבקר את יעקב ומשה, או מציין את זה לשבח. אנחנו לא יודעים ממש, לא כתוב. רק כתוב, שניים, אחים מובחרים, הבחור שבאבות והבחור שבנביאים, שהבטיחו להם ומתיירו. אומר, ממשיך הרבי ומנתח את המדרש על סמך מפרשי המדרש. אומר הרבי כך, ופליגי מפרשי המדרש, בכוונת המאמר של אותו מדרש, יש מפרשים שזהו שבחם של יעקב ומשה, שאף על פי שהובטחו מאת השם, מכל מקום לא סמכו על ההבטחה, כי יראו שם הגרם החטא, ושוב אינם רואים לקיום הבטחה זו. יש מפרשים שאומרים שבעצם הרבי פנחס בשם רבי ראובן מצייק כאן עובדה לשבח את מעלתם של משה, שלמרות שהייתה להם הבטחה, הם לא סמכו על ההבטחה, הם פחדו שמה הם קלקלו, זה נקרא שמה גרם אחת, למרות שהבטיחו להם, אבל הבטיחו להם אסמך תנאים מסוימים, והם קלקלו, אז אולי הם הפסידו את ההבטחה, לכן נכנסו לפחד. ולכן זה הענבה שלהם, שיראה, והם חושבים שאולי הם היו לו בסדר, והם היו בסדר בזה שהם פחדו. ככה יש מפרשים, שאפשר לראות למטה את הדעות, אני לא מעריך כרגע בפרטים של הדעות שלהם. אבל ממשיך הרבי ואומר, אבל יש מפרשים שכוונת המדרש שאין ללמוד מהם, אלא אין ללמוד מהם שראוי שלא יירא, אלא להיות נכון ליבו ובטוח באשר. כמשמע, אומר הרבי, מפשטות המשך דברי המדרש שם, שמביא מה שהנביא מקנטר את ישראל ואומר להם, ותשכח השם עושיך ותפחד תמיד כל היום. שהנביא הוכיח את ישראל הזה שהיו מפחדים. זאת אומרת, הוא אומר הרבי, יש מפרשים אחרים, והרבי מונה פה רשימה ארוכה של אותם מפרשי מדרש, שאומרים שבעצם זה ביקורת עליהם, על משה ויעקב, שהם היו ראויים לא לפחד ולהיות בביטחון, אבל הם בכל אופן פחדו, הם היו צריכים להיות בטוחים שיהיה בסדר, על סמך אותה הבטחה. והרבי כאן מוסיף כאן, שמסתכלים בהמשך המדרש, רואים שבעצם הפחד, הנביא ממשיך להוכיח את ישראל על הפחד שלהם בזמן הגלות, וזה תוכחה, למה אתם מפחדים? אז כנראה משמע אומר הרבי גם מתוכן המדרש שצודקים, או הדעה שאומרת שזה ביקורת על משה ויעקב, היא הדעה היותר, או לפחות תופסת יותר מקום. הרבי לא אומר שאין כאן שתי דעות, אבל הוא הולך כאן, כמו שאנחנו נראה מיד בהמשך, הוא לוקח את הדעה המבקרת, ואיתה הוא הולך, בהמשך השיחה. ממשיך הרבי ואומר עליו. ויש להיין בדעת המפרשים שראוי שלא יירא, לירא. זאת אומרת, רבי, בוא ננסה לעשות להבין את אותה דעה, למה באמת אותם מפרשים שאומרים שזה ביקורת על יעקב ומשה, זאת אומרת, שהם היו צריכים לא לפחד, צריכים להבין את הדעה שלהם. הרי לכאורה, הדעה היותר הגיונית נראית לנו, הדעה שאומרת, שאם אתה ענב באופן כזה, שאתה מפחד שמא גרם החטא, ולכן אתה לא סומך על ההבטחה, ולכן אתה נלחץ, זה בסדר, כך נראה יותר הגיוני. אבל באה הדעה שלי אומרת, לא, אתה היית צריך לא לפחד, זה לא בסדר שפחדת, לא משה לא בסדר שפחדת, לא יעקב בסדר שפחדת, ועם ישראל לא בסדר שפחדים. הדעה, כאילו, אומר הרבי, צריך להבין את זה. מה עומד מאחרי הסברה, או מההבנה הפנימית, שהפחד הוא לא צודק. וממשיך רבי ומנתח את הדבר, הוא אומר כך. נקרא שוב את המשפט הזה מההתחלה. ויש להיין בדעת המפרשים שראוי שלא לירא. ומה הוא החיסרון בכך שחושש שמא גרם אחרת? הרי לכאורה אדרבה, זוהי מעלה גדולה ביותר, שכל כך גדולה מדעת הענבה שלו, שתמיד מתיירא שמא עבודתו שלמה, שמא אין עבודתו שלמה, ויש בו חטא. זאת אומרת, אומר פה הרבי, לכאורה זה נראה מידת ענווה. שאדם לא חושב שהוא מושלם בעבודתו, הוא אומר כל הזמן, אולי אני לא בסדר, יש פרטים שאני לא בסדר. אפילו שהוא צדיק וגדול, יש לו את היראה שמורחתה, זה נקרא יראת חטא. ולכאורה זה ביטוי של מעלה. ולכאורה זה נראה ביטוי שמה שיעקב לא שמח על ההבטחה, ויראה אומר שמשה רבנו, זה הענווה שלהם. באה הדעה השנייה, שאותה אנחנו רוצים להבין, אומרת, לא, זה לא כך, יש כאן ביקורת. עכשיו, למה, מה הביקורת הזה? מה לא בסדר אם אני מתוך ענווה ירא חטא, ירא שאולי פגמתי ולא ראוי לי הטובה? אומר הרבי, אז השאלה שאנחנו שואלים, מה הסברה או מה ההבנה הפנימית שעומדת מאחרי הדעה שלא צריך לפחד, היא בעצם שאלה בכלל על המושג ביטחון. יש מצווה להיות בביטחון. וכיוון שיש מצווה להיות ביטחון, לכאורה יש איזו הבנה פנימית שאומרת, איך תהיה בביטחון? אולי אתה לא ראוי לטובה. איך תהיה ביטחון שיהיה לך טוב? אולי לא מגיע לך. בוא נראה את זה בלשון של הרב. אך שאלה זאת, היא בכללות מידת הביטחון שנצטווינו בה. בואו תסתכלו בעירה 27 למטה. איפה נצטווינו על מידת הביטחון? אומר הרבי כך, כמפורש בכמה וכמה כתובים שצריכים לבטוח בהשם. בתפילה אנחנו רואים הרבה מהפסוקים האלה. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, הרו הגבר אשר לא יפתח בהשם. יש הרבה פסוקים שמדברים על הביטחון. והובאו, אומר הרבי, כמה מהם בראשית חוכמה, שער האהבה, פרק י"ב. מי שרוצה להסתכל במקור, את הפסוקים, מסתכל שם. וגם בספר שערי תשובה לרבנו יונה, שער ג' עוד ל"ב, אומר שם רבנו יונה, שהוא אחד מגדולי הראשונים, שהוא בכלל הציווי, שמידת הביטחון היא בכלל הציווי שכתוב בתורה בפרשת שופטים חף א', וכדעת הרמב״ם בספר המצוות פרק ל"ח, שהוא ציווי ולא הבטחה, שמה הציווי הזה, שגם הרמב״ם סובר אותו? כי תצא למלחמה לא תירא מהם. זה לא רק הבטחה שאתה לא צריך לפחד. כי תצא למלחמה יש לך ציווי, לא לפחד, לא לירא מהם. כשהרמב״ם מונה את זה כלב, לא לפחד בזמן המלחמה. אז רבנו יונה אומר על הפסוק הזה, כי תצא למלחמה לא תירא מהם, שהוא מסביר, וזה הלשון של רבנו יונה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בליבו ויבטח עליה. זאת אומרת, אומר רבינו יונה, מה זה המצווה של הביטחון שהוא לומד מהפסוק הזה? כמו שאתה יוצא למלחמה, אתה נמצא בזמן צרה, אומרת התורה, לא תירא. אסור לך לפחד. וכמו שהרמב"ם אומר שזה איסור תורה, בא רבינו יונה ואומר שמהפסוק הזה לומדים על כללות ההנהגה של היהודים. באה עליך צרה, כמו מלחמה או כל סוג של צרה אחרת, יש עליך מצווה לא לפחד מהצרה, לא לירא, אלא מה כן, בלשון של רבנו יונה, שתהיה ישועת השם בליבו, זאת אומרת הוא ירגיש, הנה, הקדוש ברוך הוא מושיע אותי, הוא צריך להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו, ולהישאר רגוע. זה מצוות הביטחון. שלומדים, כמו שאתה יוצא למלחמה, אל תפחד, למרות שמלחמה זה דבר מאוד מפחיד, אסור לך לפחד, להיות כמו שהרמב"ם אומר, כלומר, להיות בטוח בישועה, בטוח בניצחון, ללא פחד. ככה כל צרה שבאה ליהודי, זה המצווה מהתורה, לפי דעת אותם מפרשים, לפי רבנו יונה, זה ממש אחד מהמצוות מהתורה, שלומדים מהפסוק הזה, שיש חובה, מעבר לכל אותם פסוקים שהרבי אומר, שכתובים בכלל בתנך, הרבה הרבה פסוקים בדבר הזה, שהרבי לא מונה אותם, שיש בעצם מצווה, חובה, גם מול מצב של מצוקה, של צרה, להיות בביטחון שהישועה תבוא. עכשיו, אז אותה מצווה של ביטחון, שהיא ודאי מצווה, כמו שהרבי כאן הביא לנו, גם מהפסוקים וגם מהזה. אומר הרבי, גם על מצוות הביטחון בעצם יש שאלה. מה השאלה? אותה שאלה ששאלנו, מה הביקורת על משה ויעקב שיראים? מה השאלה? בואו נראה את זה שוב את הלשון הזה מההתחלה. אך שאלה זו היא בכללות מידת הביטחון המערב, שנצטווינו בה, כמו שעכשיו ראינו את המקורות, שמה זה ביטחון? פירוש ביטחון אינו רק אמונה ביכולת השם לאתיבו ולחלצו מהצרה, אלא שבוטח בהשם שכן יעשה בפועל, ושהדבר ודאי אצלו עד שהוא במנוחה גמורה ואינו דואג כלל, כמבואר בחובת הלבבות, שמהות הביטחון הוא מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה את הטוב והנכון לו בעניין אשר יבטח עליו. אומר אבי כך, מה זה בעצם ביטחון? ביטחון, בואו ניקח את הדוגמה שמהם לומדים, רבנו יונה לומד את חובת הביטחון. אתה יוצא למלחמה, צרה. עכשיו, במלחמה יש שתי אפשרויות, שתנצח, או שלא, שתפסיד. עכשיו, אם תפסיד, זה מאוד מאיים. תפסיד זה אבדון במלחמה. תנצח, מצוין, ברוך השם. עכשיו, כיוון שאתה לא יודע מה יהיה, אז לכאורה, הפחד מהתוצאה שלה הוא טבעי ולגיטימי. באה התורה ואומרת לך, לא, אתה אמנם לא יודע מה יהיה, אתה צריך לצאת למלחמה מתוך תחושה ברורה, שמה? שאתה תנצח. שתהיה ישוע עד השם בליבו. אתה צריך לצאת למלחמה מתוך ביטחון ש... זאת אומרת, שאתה צריך כאילו לצייר לעצמך, מה עומד לקרות פה? לא שני אפשרויות, או ניצחון או הפסד. אלא מה עומדת להיות פה? ישועה גדולה, זה מה שעומד להיות כאן. אומר רבי, ניקח את הרעיון הזה לגבי כל סוד של צרה, שהאדם עובר בעולם, כל סוד של בעיה, שאדם עובר בעולם, זה אותו עיקרון. מה בעצם העיקרון כאן? שאתה נמצא מול בעיה, מה זה ביטחון? ביטחון זה לא להגיד, אני לא יודע מה יהיה, אולי... הקדוש ברוך הוא, כמו שרבי כאן תיאר, שהשם יכול לעזור לי. זאת אומרת, כאילו אתה אומר ביטחון, מה זה? הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי לנצח את המלחמה, ואני לא בטוח אם הוא יעזור לי. אולי הוא ירצה שאני אפסיד, כי אני לא מגיע לי. זה לא נקרא ביטחון. ביטחון זה לא רק היכולת של השם לעזור לך, אלא זה התחושה הברורה שהשם יעזור לך. זה נקרא ביטחון. ולכן הרבי הביא לנו פה, הביא לנו את חובת הלבבות, שהוא מגדיר את הביטחון כמנוחת הנפש הזה שאתה סומך עליו. מתי אתה מנוחת נפש? אתה מנוחת נפש, לכאורה, כאשר אתה יודע שיהיה בסדר, שיהיה טוב. כי אם יש אופציה שיהיה מאוד מאוד גרוע, אז אתה לחוץ מהאופציה הזאת, מהאפשרות הזאת, ואתה לא רגוע, אתה מאוים, אתה בלחץ, אתה מריץ צרה. אז בזה שמוגדר את הביטחון כמנוחת הנפש, זה בעצם מראה לנו שבעצם הביטחון נובע מתוך מקום שיהיה בסדר, לא שיהיה לא בסדר. בוא נראה שוב בלשון של הרבי מההתחלה. אך שאלה זו, אני קורא פה את הפסקה הזאת מההתחלה. אך שאלה זו היא בכללות מידת הביטחון שהצטווינו בהשם. פירוש ביטחון אינו רק אמונה ביכולת השם לאתיבו ולחלצו מצרה זו. אלא, הוא לא רק בוטח שהשם יכול, אבל אולי הוא לא יעשה את זה, אלא שבוטח בהשם שכן יעשה בפועל. מה זה ביטחון? שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא, שבפועל הוא יעזור לו. שהדבר, הרבי מסביר, שהדבר ודאי אצלו, זה נקרא ביטחון, ברור לך, ודאי לך, ודאי אצלו, זה מודגש כאן, עד שהוא במנוחה גמורה ולא דואג לה. כמובן בחובת הלבבות, שמהות הביטחון הוא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה את הטוב והנכון לו בעניין שיבטח עליו. הוא סומך עליו שהוא יעשה לו את הכי טוב, את הטוב מה שהוא סומך עליו. כיוון שסומך עליו שיעשה את הטוב, לכן מה הוא? רגוע. שואל הרבי, על עמידת הביטחון הזאת, אומר רבי את השאלה ששאלנו מקודם על משה ויעקב, וצריך ביאור, מה היסוד לוודאות זו? אתה יוצא למלחמה, או אתה נמצא מול צרה, מאיפה, מה הוודאות שלך שיהיה בסדר? למה לא? כיוון שאפילו כשיש הבטחה מפורשת מאת השם, ייתכן שלא תתקיים ההבטחה שמא גרם החטא. הרי מה יעקב פחד? אפילו שקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אולי אני קלקלתי. הוא הבטיח לי, אבל אני מנעתי את עצמי מההבטחה. אולי אני קלקלתי. אז יש תמיד את הפחד הזה. כל שכן וקל וחומר, כשאין הבטחה מפורשת, שהנביא לא אמר לך שבמלחמה הזאת אתה תנצח. אז אם אין לך הבטחה מפורשת מאת השם כרגע, איך תצא למלחמה מתוך ביטחון שתנצח? מי אמר? אולי אתה לא ראוי, אולי גרם החטא, אולי שגרם החטא אתה תפסיד, חס וחלילה. והרי חשש זה אומר הרבי, שמא גרם החטא, קיים אצל כל אחד ואחד, כמו שכתוב, אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. מי יכול להגיד שהוא, אין לו שום סיכוי שהחטא גרם לו לקלקל? הרי אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. בכל שכן וקל וחומר מזה שאפילו יעקב אבינו חשש שמא גרם החטא. אם יעקב אבינו חשש, הבחור שבאבות, שהייתה לו הבטחה מפורשת, והוא חשש שמא גרם החטא, בטח אתה יש לך הרבה מקום לחשוש. אז אם יש לי מקום לחשוש מול כל צרה, שאני לא יודע את התוצאות, כי אולי החטא שלי גרם שהצרה תבוא עליי, אז אם זה ככה, על סמך מה הביטחון? מה זה מצוות הביטחון? על מה היא מבוססת? אני יוצא למלחמה, על מה אני אהיה בטוח שיהיה בסדר? על מה? הרי אני לא יודע מה, אולי החטא שלי גורם שאני לא יהיה בסדר? שלא יהיה ראוי, שאני לא ראוי שיהיה בסדר? אז לכן יש לנו כאן שאלה, שעומק השאלה כאן, שהרבי מביא אותה גם על יעקב וגם על משה, וגם על קלות מידת הביטחון, שבעצם לכאורה מבחינה פנימית אנחנו לא מבינים על מה מבוססת מצוות הביטחון. לכאורה הפחד הוא המקום הריאלי בתודעה, בייחוד בידיעה שמא גרם החטא, כמו שהרבי מביא, שהמעשיי גרמו לקלקל את הטובה, אפילו שהובטחתי, ולכאורה ביטחון זה לא מובן על סמך מה הוא מבוסס. זאת שאלת הרבי. עכשיו, לפני שהרבי מוביל אותנו לתשובה העיקרית שהוא רוצה להסביר כאן בשיחה, הוא קודם כל נותן הסבר לכאורה, זאת אומרת הסבר ראשוני. ההסבר הזה הוא ודאי אמיתי, אבל בכל אופן, והוא איכשהו אפשר דרכו לתרץ את השאלות ששאלנו כרגע, על מה מבוסס הביטחון, או מה זה בעצם אותו ביטחון, אבל הרבי כמו שהוא מתחיל אומר זה רק לכאורה. זאת אומרת ההסבר הזה הרבי דוחה אותו אחר כך ומוביל אותנו להסבר העיקרי והעמוק שהרבי מחדש כאן בשיחה שלפנינו. אבל קודם כל נותן לו את ההסבר היותר מקובל, היותר פשוט בתפיסה, וגם אותו הוא דוחה ומוביל לפירוש היותר עמוק. אז, אבל הסבר, גם ההסבר של הרבי, הלכאורה כאן שהרבי מביא, הוא הסבר נכון ושיש לו מקום, אבל הוא לא העומק האמיתי שמבטא את תפיסת הביטחון. אומר הרבי כך, לכאורה יש לבהר זה. עניין הביטחון מיוסד על האמונה שהכל מעט הבורא התברך. וכשנמצא במצר וצרה, אין זה מפני שיש שליטה חס וחלילה למי שמציר לו באיזה אופן שהוא. רק הכל הוא מעט השמיים. אומר הרבי כך, קודם כל, וזה ההסבר לכאורה מה זה ביטחון. אומר הרבי, מה זה לכאורה ביטחון? לכאורה, על מה מבוססת, על מה מבוסס הביטחון? יש אמונה פשוטה ויסודית של היהודי, שהוא יודע שכל מה שקורה בעולם, הכל בא ממי? מהבורא יתברך. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה בעולם, זה בא מהקדוש ברוך הוא. גם מה שבא בעולם על ידי בני אדם, גם זה בא מהקדוש ברוך הוא. הרבי כאן לא מביא את זה, לא מתייחס לזה ממש, אבל זה מה שמוסבר בתניא, באיגרת, באיגרות קודש של התניא, באיגרת כ"ה, האדמו"ר הזקן מעריך להסביר שמה מדוע כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אם מישהו פגע בך ואתה כועס עליו, למה זה נחשב שאתה עובד עבודה זרה, כך אמרו חכמים. ושם האדמו"ר הזקן מעריך להסביר שהסיבה לזה שגם אם מישהו פגע בך, אדם בעל בחירה לא יכול לעשות לך שום דבר בניגוד לרשותו ורצונו של הבורא יתברך. ממילא, אפילו שהוא בעל בחירה, לגביך הכל בידי שמיים. ככה אתה צריך להרגיש. הוא יש את החשבון שלו עם הקדוש, אבל לגביך הכל בידי שמיים. זה הכלל, לא נסביר אותו כרגע בהרחבה, כי זה לא עיקר הנקודה שלנו פה כרגע, אבל מה העיקרון? העיקרון הוא שאדם צריך לדעת שכל מה שקורה בעולם, הכל בידי שמיים. ולכן ממשיך רבי ואומר הלאה. ממילא מה זה אומר? שאם אתה נמצא בבעיה, במצר וצרה, מישהו מסוים מצר לך, יש בעיה אחרת בעולם, יש עכשיו מלחמה שמאיימים עליך. כשאתה יודע שהכל בידי שמיים, זאת אומרת שכל הצרות, כל המצרים האלה, הם בעצם הכל בשליטה של הקדוש ברוך הוא, ממילא מה צריכה להיות התגובה שלך? בוא נראה עכשיו, נקרא את התיאור הזה מחדש. עניין הביטחון, אני קורא שוב את הפסקה, מההתחלה, פסקה ג', עניין הביטחון מיוסד על האמונה שהכל מת הבורא יתברך. וכשנמצא במצר וצרה, אין זה מפני שיש שליטה חס וחלילה למי שמצר לו באיזה אופן שהוא. זה אומר, לא שאיזה מישהו מסוים יש לו איזה כוח שהוא יכול לעשות עם בעיה, הוא יכול לשלוט בי. רק הכל הוא מן השמיים. וממילא הוא במנוחה גמורה. למה הוא במנוחה גמורה? כי ממה נפשך אומר הרב? זאת אומרת, ממילא גם אם אתה לא יודע מה יהיה התוצאות, אתה נשאר רגוע. למה אתה נשאר רגוע? אומר הרבי כך. ממה נפשך? זאת אומרת, באיזה אופן שתלך אתה תשאר רגוע? אם לא מגיע לו שום רעה, הרי ודאי שהקדוש הוא יחלצר מזה. זאת אומרת, כיוון שהכל בשליטה של הקדוש ברוך הוא, אז אם לא מגיע לו הבעיה, אז הקדוש הוא יוציא אותו מהבעיה, יחלץ אותו מהבעיה. וזהו גם אם אין שום מקום בדרך הטבע שינצל. זאת אומרת, גם אם נראית שהצרה היא כזאת, שאין שום סיכוי בטבע שהוא ינצל ממנה, זה לא מטריד אותו, כי אם לא מגיע לו הצרה היא תעבור, אפילו שאין סיכוי. כי מי יאמר לו לקדוש ברוך הוא, מה תעשה? הוא בידו לשרות גם את הטבע. זאת אומרת, אתה יודע שהכל בידיים שלו, וגם אם הצרה נראית שאין שום סיכוי טבעי שהיא תיפטר, אבל כיוון שאתה יודע שהכל בידיים שלו, זאת אומרת, אם לא מגיע לי הבעיה הזאת, היא תעבור ממני. אתה סומך על הקדוש, כי הוא השולט היחיד על הדבר. אבל הוא גם יודע את הצד השני. ואם אינו ראוי לחסד זה, אבל אם אני לא ראוי שאני אנצל, הוא מגיע לו עונש זה, זאת אומרת, ויכול להיות שמגיע לי הצרה הזאת והעונש הזה, עדיין נפשו במנוחה גמורה. גם אם הוא יודע, גם אם הוא לא ינצל מהצרה, הוא עדיין נשאר במנוחה. למה? כי יודע בבירור שאין צרתו תוצאה מהדבר ההוא. זה לא שהאויב הזה הוא הבעיה שלי, זה לא הוא. אלא אך ורק מהקדוש ברוך הוא בלבד, שלא יצא ידי חובתו לפני בוראו, ולכן הביאו בצרה הזאת. זאת אומרת, למה באה הצרה הזאת? כי הייתי לא בסדר, ולא עשיתי את כל מה שמוטל בי, לא יצאתי ידי חובתי כלפי הקדוש ברוך הוא, ולכן באה להצרה הזאת. אבל זה לא שהוא הצרה שלי, הקדוש ברוך הוא פשוט מביא את זה עליי. ולמה הוא מביא לי את זה? אם כן, אין יראתו אלא מהקדוש ברוך הוא לבד. אז מי אתה בעצם מפחד? לא מפחד מהוא, כי הוא בסך הכל הכפפה של השם, הוא הגרזן של השם, הוא כלום מצד עצמו. מי ששולט בו זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מנהל אותו. ועוד זאת אתה יודע, אז ממי אתה באמת ירא? לא ממנו, אתה ירא מהקדוש ברוך הוא. ועוד זאת, שזה גוף ההוא לטובתו, וגם אם הצרה תתגבר עליו, כי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, בסופו של דבר למען מי זה? לטובתו. הרי ידוע, שגם עונשי התורה הם חסדו של הקדוש ברוך הוא. גם כשהקדוש ברוך הוא מעניש מישהו, בגלל שככה זה בעצם חסד. למה זה חסד? כי מה, למה הקדוש ברוך הוא מעניש את אותו אחד? לנקות את האדם מפגם העבירה, יש לו איזה עבירה, אבל די העונש הוא התנקה ממנה, ואם כן, אין מקום לדאגה ואירה. זאת אומרת, אומר פה הרבי, אז מה זה, הוא מציין לנו ציור, שכמו שאני מזכיר, הציור הזה, הרבי אומר שהוא רק לכאורה, למרות שהציור הזה, הוא ציור מאוד יפה ומאוד אמיתי. בכל אופן אומר הרבי עליו שהוא רק לכאורה. אז מה הפירוש כאן של ביטחון, לפי הציור הזה? ביטחון פירושו, לא שאתה יודע מה יהיה. זה לא ביטחון. אתה יודע דבר אחד, שהכל בשליטה של הקדוש ברוך הוא, ואין לך מה לפחד מהאדם או מהצרה הזאת, אלא יש לך לפחד מהקדוש ברוך הוא. ואז אתה יודע כך, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב, כי זאת טובתך עכשווית עכשיו, שאתה לא ראוי לצרה הזאת, גם אם אין שום סיכוי טבעי, היא תעבור ממך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהצרה תהיה לך, זה לא האדם הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הדבר לטובתך, להניש אותך, לנקות אותך, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ככה רוצה לטובתי, אני סומך עליו. אז אדם זה לא נעים, זה מאוד ירא, אני ירא ממנו, כשאני רואה את הדין שלו, אבל, בכל אופן אני במנוחה גדולה, אני בוטח עליו, שגם שהוא מעניש אותי, זה טובתי, לכן אני לא דואג. אז לפי זה, המושג ביטחון, זה אותה מנוחת נפש, מתוך ידיעה, שהכל מה שקורה בעולם, זה בידיו של הקדוש ברוך הוא. ממשיך רבי ומתאר הלאה, עכשיו על פי זה, מובן שאין הדברים סותרים זה לזה, שיכול להיות ביטחון גמור בשם, אף שיודע שייתכן שגרם החטא, ולא יזכה להינצל מהצרה, כי אין זה גורע ממנוחת נפשו, ביודעו שכל הנעשה עמו הוא מאיתו יתברך. אומר הרבי, עכשיו על פי זה אנחנו יכולים להבין שאין סתירה בין שני הצדדים. איזה שני צדדים? איך יכול להיות שאולי גרם החטא, יעקב אבינו פחד, מצד שני אנחנו רואים שהוא היה צריך להיות בביטחון, הרי יש חובה להיות בביטחון. כי מה, איך זה לא סותר? אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהוא הכל בידיים שלו. והוא יעשה את הטוב בעיניו, כי בין כה הוא השליט היחיד. אבל כיוון שאני לא יודע אם אני ראוי לטובה או לא, אז אני יודע שיכול להיות שהחטא יגרם, ואז מה שהתגבר עליי זה הבעיה, עשיו יתגבר על יעקב, אבל יעקב יודע שגם אם עשיו יתגבר עליו, זה לטובתו. העונש הזה, זה גם לטובתו. אז הוא מקבל את זה. זאת אומרת, הביטחון מסתדר לפי, הביטחון הזה מסתדר לכאורה גם עם החשש שמה אני לא ראוי. כי אם אני באמת לא ראוי, והדברים ילכו בדרך לא טובה, אבל זה גם כן טובתי, כי הכל מאדם שקדוש ברוך הוא, וטובתי לקבל כרגע את העונש. לכן אני לא דואג מהדבר עצמו, אני רק דואג על עצם הקשר שלי כלפי הקדוש ברוך הוא. ואם אני ראוי שיהיה פה טוב, אז ממילא שום דבר לא יעזור והצרה תעבור. ממשיך הרבי ואומר הלאה, וממה שכתבו המפרשים, לדעת המדרש ראוי שלא לירא, ואין ללמוד מיעקב ומשה שהיו יראים. עכשיו לפי ההסבר הזה, אז מה הביקורת על משה ויעקב שהם היו יראים? אבל לפי ההסבר הזה, יראה היא עדיין דבר לגיטימי. אז אותה דעות שמקודם עזבנו אותם, שאמרו ש... לא, סליחה, אותה דעה שלנו, שמבקרת את יעקב ומשה, למה הם היו יראים, מה ההסבר לפי ההסבר הזה? אומר הרבי, היינו שמפשטות הכתובים משמע, שהיו יראים מהדבר המציר. שיעקב היה ירא מעשיו, כמו שכתוב, וירא יעקב מאוד וייצר לו, ולכן ויחץ את העם, וכן משה אמר, וכן משה, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תירא אותו, ויראה זו מורה שחסר בשלמות הביטחון בקדוש ברוך הוא. לפי זה, מה הביקורת על משה ויעקב? הביקורת לא מזה שהם היו ביראה. אם היו ביראה רק מהקדוש ברוך הוא, היו אומרים, תראה, אנחנו, עשיו לא מעניין אותנו. כל העניין, אולי גרם החטא. לא עשיו מטריד אותי, אז זה היה בידיים בסדר. הביקורת עליו שהיה משמע בפשטות הפסוקים, שהטריד אותו עשיו, שכאילו עשיו זה מציאות בפני עצמו. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, למשה, אל תירא אותו. כאילו שמשה פחד ממנו, לא מעצם זה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה, בגלל שגרם אחרת לעשות דבר, כאילו יכול שהוא כרגע עונש. מה יוצא מתוך הפירוש הזה? ככה רבי כאן מסביר את כללות הפירוש, העניין. בעצם יוצא לנו שהמושג ביטחון, כמו שהרבי מנסה להסביר אותו, לכאורה, המושג ביטחון הוא אותה אמונה שהכל בידיים של השם, וכל מה שהשם עושה זה טוב, גם כשהוא מעניש אותך זה טוב. לכן אתה לא מפחד מהבעיות, כי אתה יודע ששום דבר זה לא עצמאי, הכל זה בידיים של השם, ואתה במנוחה. מנוחה באיזה אופן? יהיה טוב, מצוין, כי השם נותן לי טוב, אני אגיד לו תודה. יהיה לא טוב? אני גם במנוחה. כיוון שהוא עושה את זה, אני סומך עליו, שגם כשהוא מעניש אותי, זה מצוין, זה לטובתי. אז אני מקבל גם את העונש. אז אם הצרה באה וזה לא הולך ויש איום גדול, אל תפחד מהצרה. הצרה היא כלום פה, כי זה בסך הכל הקדוש הוא, זה לא הפחד האנושי הפשוט הפחד מהאויב הזה. אל תפחד ממנו, הוא כלום פה. ממי צריכים לפחד? מהקדוש הוא בלבד, אבל הקדוש הוא באמת יש לפחד. כי לפעמים אתה לא ראוי, אלא טוב. זה הפירוש הרבי כאן הסביר, לכאורה מה זה ביטחון, ולפי הפירוש הזה, הרבי תרץ ויישב לנו את המושג ביטחון, לפי איך שהרבי הסביר כאן, מנוחה שהכל בידיים של השם, שזה יכול להסתדר יפה, גם עם היראת חטא של יעקב, זאת אומרת שיעקב ומשה, הם כן היו בביטחון על פי המצווה, אבל עדיין היה ביקורת קטנה עליהם, כי היה משמע שהם פחדו יותר מהדבר, ולא מהקדוש. אבל אם היו פחדים רק מהקדוש, זה לא נורא. זה הפירוש שהרבי אומר עליו לכאורה. אחרי הפירוש הזה, הרבי מכניס אותנו כאן, לפירוש העיקרי שלו. אומר הרבי כך. אבל אין זה ביאור מספיק. כי עניינה של מידת הביטחון, בפשטות, אינו רק המצב של מנוחת הנפש, אלא שבוטח שיהיה טוב לו, וטוב הנראה והנגלה דווקא, כי הקדוש ברוך הוא יחלצהו מצרתו. אומר הרבי כך, כל ההסבר היפה שהסברנו הוא לא הפשט. הסבר שאולי מתרץ את הבעיה שמה יגרום אחרת, אבל הוא לא הפשט. בוא נחזור למצווה. המצווה כפשוטה. יותקי תצא למלחמה, המצווה שרבינו יונה למד ממנה את מצוות הביטחון. כי תצא למלחמה, אל תירא. לא כתוב אל תירא מהם, רק מהקדוש ברוך הוא. אל תירא, אל תפחד. איך מסביר רבנו יונה? שתהיה ישועת השם בליבו. איך אומר הרבה? שיהיה בטוח שהוא הולך לנצח. אבל אז זה לא כמו שעכשיו אמרנו, או שאני אנצח, אולי אתה יוצא למלחמה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח, ננצח. אם הם ינצחו אותנו, והם יחסלו אותנו וישמידו אותנו, לא נורא, זה העונש שלנו. זה לא ככה, לא ככה, זה לא מצוות הביטחון, זה לא משמעות הפסוק, זה לא הפשט של הפסוקים. הפשט של הפסוקים, שמה? שאתה הולך למלחמה מתוך ביטחון שאתה מנצח. אומר הרב, אם זה הפשטות של אותה מצווה, זה ודאי גם הפשטות של כל מושג הביטחון. ביטחון בקדוש ברוך הוא, בפשטות, אומר הרבי, משמע שאתה נמצא מול מצוקה, מול צרה, ו... לכאורה, גם אם גרם החטא, אולי גרם החטא, אבל הביטחון שלך שמה, הרבי כאן אומר זה, שיהיה טוב, בטוב הנראה והנגלה. מה זאת אומרת? לא טוב כזה נסתר שהוא עונש, כי עונש זה טוב, כמו שהרבי אמר, אבל זה טוב נסתר. בגלוי מה? זה לא כל כך נעים. אבל בנסתר, הקדוש הוא עושה לך טוב. טוב נראה ונגלה פירושו שאתה רואה את הטוב לפי המושגים של טוב שלך. ובמושגים של טוב שלנו, מה זה טוב? טוב זה לא דבר שהוא עונש או מייסר, טוב זה הטבה כפשוטה. ובנושא של מלחמה, זה מה, מה זה טוב נראה ונגלה? שהניצחון במלחמה. ואם זה נושא של בעיה רפואית, מה זה טוב נראה ונגלה? שהבעיה רפואית שהוא יבריא. ואם יש בעיה כלכלית, אז מה זה טוב נראה ונגלה? שלא יהיה בעיה כלכלית, זה נקרא טוב נראה ונגלה. טוב לפי המושגים האנושיים. אומר רבי, זה בפשטות מידת הביטחון, שאדם בטוח מול הצרה שיהיה לו טוב כפשוטו. טוב נראה ונגלה. אבל, שואל הרבי, אם זה הביטחון...
רגע, שתהפוך לטוב נראה, או שאני ארגיש כמו בטוב?
לא, שהיא תהפוך לטוב נראה, לא רק שאני ארגיש, כי בפועל, לא שהי... זה לא ש... אם ניקח את הדימוי של המלחמה שהיא המקור של רבנו יונה, לא שהם ינצחו אותי ואני אגיד שאני ניצחתי אותם. כמו שיש שיטה כזאת, שמפסידים אומרים שניצחנו. כן? זה לחיות בדמיונות. כן? אלא שתנצח, שהבעיה תיפטר. כן? אז ממילא מה זה אומר כפשוטו? מה זה אומר כפשוטו? שצריך להיות הטוב לפי המושגים הגלויים בעולם, לפי זה נקרא טוב, זה הגדרה של ביטחון. והרבי כאן משתמש כאן בלשון מאוד מעניינת, כן? הרבי כאן משתמש במושג שזה בפשטות המושג. זאת אומרת, שרוצים להבין מה זה ביטחון כפשוטו, אתה בטוח, אז מה אתה בטוח? אתה בטוח שיהיה קשה, רק יהיה בסדר? אז ביטחון זה לא רק אני במנוחה, כי אני מקבל מה שיהיה. ביטחון פירושו, אני בטוח שיהיה טוב. באיזה מושגים? טוב לפי המושגים שלי. בואו נראה את זה שוב בלשון של הרבי. אומר הרבי כך, אבל אין ביאור זה מספיק, מה שעכשיו הסבר, הביאור הקודם. שביטחון זה רק מנוחה שהכל הקדוש הוא עושה, ולא משנה מה הוא יעשה, אבל הוא עושה את זה. אמר רבי, זה לא זה. כי עניינה של מידת הביטחון בפשטות אינו רק המצב של מנוחת הנפש, אלא שבוטח שיהיה טוב לו בטוב הנראה והנגלה דווקא. כי הקדוש ברוך הוא יחלצהו מצרתו כפשוטו. זה מה שנקרא ביטחון. יש צרה, אתה תחלץ ממנה בצורה פשוטה. אבל אומר רבי, אם זה הביטחון כפשוטו, למי שייך הביטחון? למי דרגת הביטחון שייכת? אומר רבי, ולפי ביאור הנ"ל, יוצא שעניין עניינה של מידת הביטחון, יוצא שעניין ביטחון לפי פשטות עניינו, אינו שייך אצל רוב ישראל. ואין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. ומי הוא זה אשר יוכל לפסוק על עצמו שהוא ראוי לחסדי הקדוש ברוך הוא? ועניין הביטחון אצל כולם, אצלם, הוא בעיקר בכך שגם אם לא יזכו לחסדי השם, הרי הם במנוחת נפש, שכיוון שהכל הוא מעט הבורא יתברך, והוא גם טובתם, אלא שינה טובה נראית ונגלית. ורק צדיקים גמורים, ששלמים בעבודתם ואינם חוששים שמגרם החטא, רק הם יכולים לבטוח שיהיה טוב להם בטוב הנראה והנראה. מה אומר פה הרבי? אם ככה, מה יוצא? אם מידת הביטחון מבוססת על זה שאתה בטוח שיהיה לך טוב נראה ונראה כפשוטו, מי יכול להיות בטוח בזה? רק צדיק גמור. רק צדיק גמור שאין לו שום חשש שמגרם החטא. אין לו שום חשש בזה. הוא יודע שהוא צדיק גמור. דוגמה, כמו הסיפור הידוע על רבי חנינה בן דוסה. שרבי חנינה בן דוסה היה, כמו שמסופר, היה הרוד, שהיה נושך וממית בני אדם שעוברים בדרך, וכולם פחדו מהרוד. רבי חנינה בן דוסה, כמו שגמרא מספרת, הלך לאותו מקום שלמאורה של הרוד, שם את הרגל ללא פחד, והערוד נשך אותו, והמשיכת הרוד ממיתה, והערוד מת. ואחרי שהוא מת, לקח אותו על הכתפיים, ובא לעיר, ואמר לכם, בוא תראו, שלא הערוד ממית, אלא החטא ממית. רבי חנינה בן דוסה היה בטוח שאין לו שום חטא. וכיוון שהוא היה בטוח שאין לו שום חטא, אז הוא לא פחד מהערוד, כן? כי הרי לא הערוד ממית, אלא החטא ממית. וממילא, מי שמת שם זה הערוד, לא רבי חנינה בן דוסה. שזה כמובן מצב של צדיק גמור, שיש לו ביטחון מוחלט, של יחידי סגולה, כמו רבי חנינה בן דוסה, או צדיקים אחרים ששלמים לגמרי בעבודתם, הם יכולים להיות בטוחים שיהיה טוב, נראה ונגלה, כמו פה, שרבי חנינה בן דוסה היה בטוח שמה שיהיה פה יהיה טוב. כן, שהוא לא ינזק בשום בנים באופן. אבל כל מי שהוא לא צדיק גמור, כל מי שיש לו את החשש, והרי רוב ישראל הם לא צדיקים גמורים, כמו שהרבי כאן מביא, אז ממילא, מה המשמעות של ביטחון אצלם? לא יכולים להיות בטוחים שיהיה טוב בגלוי. מה המשמעות שיכולה שטוב ביטחון אצלהם? ביטחון שגם אם זה לא יהיה גלוי, זה בא מהשם וזה טוב. זאת אומרת, ביטחון אצלם זה בעצם מנוחת נפש. ככה יוצא מתוך הביאור הזה, אומר אבי. זאת אומרת, ביטחון בפשטות לא שייך אצל כולם, רק אצל מי שהוא נמצא במצב כזה, שאין חשש שמה גרם החטא. כל זה לכאורה. בא הרבי כאן בשיחה ורוצה להסביר לנו סוד מאוד מאוד גדול, שהסוד הוא שגם מי שזה כללות ישראל, שיש לו את החשבון הפנימי והאמיתי שמא גרם החטא, צריך להיות בביטחון, ויכול להיות בביטחון, שמה? שיהיה לו טוב, נראה ונגלה. ובזכות הביטחון הזה גם ככה יהיה לו. זה החידוש. זאת אומרת, הרבי, כל מה שאומר פה כרגע זה לכאורה. זאת אומרת, הרבי משאיר את הביטחון כפשוטו, כמו שהסברנו, שביטחון פירושו שיהיה טוב כפשוטו, זה הביטחון, והוא אומר שהוא שייך לא רק לצדיקים גמורים, אלא הוא שייך גם למי שיכול להגיד על עצמו שאולי הוא לא ראוי לחסדי השם. כי הרי מי יכול להגיד על עצמו באמת? מי זה אותו צדיק? אז גם מי שלא יכול, יכול להגיד על עצמו שהוא לא ראוי, כי זה רוב ישראל, גם לא. גם הוא יכול ואפילו מצווה להיות בטוח שיהיה לו טוב, נראה ונגלה, טוב, נראה ונגלה, למרות שהוא אולי לא ראוי. עכשיו, איך אפשר, איך להסתדר כאן? איך זה יסתדר, איך זה יסתדר, הכיוון הזה, כאילו, לפי הסדר שהרבי כאן אמר, הרי לכאורה זה דבר, לפי הסדר כאן שהרבי אמר, כאן זה בעצם סדר פנימי לא כל כך מובן. איך זה יסתדר הדבר הזה? כמו שאנחנו רואים. הרי כל השאלות האלה הרבי שאל. הרבי בעצמו שאל ששם הגרם החטא, יכול להיות שמגיע לך מה? עונש. יכול להיות שהטוב יהיה טוב נסתר. זה השאלות כאן שהרבי שאל. בכל אופן הרבי הולך להוביל לנו כאן מהלך, כמו שאמרנו אחד הדברים, מהלך מאוד מאוד חשוב, מהלך מאוד מדהים, שמסביר שיחד עם הפחד האמיתי שלך, שם הגרם החטא, שזה פחד אמיתי, שבא כי אתה לא ראוי, יחד עם זה ולמרות זה, האדם צריך להיות בביטחון שיהיה לו טוב, נראה ונגלה בפשטות. כמובן, צריכים להבין מה עומד מאחורי זה. אז כאן הרבי הסביר הסבר ארוך, שאנחנו נלמד אותו בעזרת השם שבוע הבא, שזה המשך השיחה. הסבר ארוך, איך גם שאולי אתה לא ראוי ומגיע לך לא טוב, שגם הלא טוב הוא טוב, בגלל שכל מה ש... זה ודאי שכל מה שקורה פה זה מהשם, אבל גם אם מגיע לך לא טוב בגלוי, רק טוב נסתר, כי כדי לזכך אותך, ולתאר אותך, גם אז אתה מוטל עליך להיות בטוח שיהיה לך טוב, נראה ונגלה, ורבי גם יסביר שבזכות זה, בכוח הביטחון הזה, אתה גם תהיה ראוי, למרות שעל פי מעשיך אולי אתה לא ראוי, הביטחון יעשה אותך ראוי. אז כאילו, מה ההבנה הפנימית? איך למרות שאתה לא מושלם ואתה לא צדיק גמור, אתה יכול וצריך להיות במחשבה כזאת, שבטח יהיה טוב, נראה ונגלה, הרבי יסביר פה בהמשך השיחה, ובעזרת השם אנחנו נלמד את זה בשבוע הבא. אנחנו נעצור כאן.